שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני שמחה ומתרגשת שאתם איתי כאן. אז היום איתנו ורד פלדמן, שהרבה זמן רציתי שתגיע אלינו לכאן לפודקאסט. וורד היא שחקנית מומחית לשפת גוף, מלווה הרבה ארגונים בתהליכי מיתוג וגיוס ושיפור יכולות התקשורת וקריאת אנשים, שזה נשמע לי בכללי סופר מעניין. והיום אנחנו הולכות לדבר על שפת גוף מהתהליך הראשוני של מציאת הזוגיות עוד בטלפון, איך זה משפיע מה שאנחנו, איך שאנחנו עם שפת הגוף שלנו ועד הזוגיות בכלל. אז היי ורד.
היי, מה נשמע?
אצלי מעולה, מה שלומך?
גם מעולה, שמחה להיות פה.
איזה כיף. אז ספרי לנו קצת עלייך.
וואו, זו שאלה? מה זה, מי זו ורד? אוקיי. אז קודם כל אני אימא, יש לי 3 בנות. אני נשואה באושר, כבר זה 12 שנים. ובאמת יש לי עסק לסדנאות, הרצאות, ליוויים אישיים, בכל מה שקשור לשפת הגוף שלנו. אז אני באמת מגיעה, במקור אני שחקנית, וזה לא כל כך מפתיע, כי שחקנים משתמשים הרבה בכלי הזה, הם נדרשים להכיר אותו טוב, אבל באיזשהו שלב בחיים החלטתי לעשות סוויץ', כי הרגשתי אחרי שלמדתי המון המון שנים, עשיתי התמחות בעולם שפת הגוף, הרגשתי שזה כלים שצריכים לצאת החוצה, מעבר לעולם המשחק והבמה. למעשה, כלים שהם בעיניי זהב לחיים, יכולים ממש לשנות את גם לשנות את תפיסת המציאות שלנו, וגם לשנות ממש את המתווה של חיינו. זהו, ובגלל זה אני כל כך דלוקה ואוהבת את מה שאני עושה.
האמת שזה נשמע לי כל כך נכון, שבעצם אנחנו עומדים מול אנשים, אנחנו שומעים את המילים, יש משהו באנרגיה או בתחושה שלנו שאנחנו מבינים, אבל יש משהו חסר. אם היינו יודעים גם מה שפת הגוף שלהם משדרת, אז היינו מבינים אותם הרבה יותר. אני חושבת שזה היה מונע הרבה פעמים עימותים וחיכוכים ודברים שאנחנו נכנסים אליהם כי לא הבנו. והנה, את פה לעזור לנו לעשות סדר וכל הדבר הזה. אז ספרי קצת איך זה, מה זה אומר שפת גוף בכלל?
זה שאלה יפה, נכון, זו שאלה יפה. קודם כל, בגלל שיש את המילה גוף, זה טיפה מבלבל, כי בדרך כלל אנחנו ישר נוטים לחשוב ששפת גוף זה מסתכם בתנועות הבאות, נכון? איך אני יושב, איך אני עומדת, איך אני, כל מיני כיווני מבט והבעות פנים. זה נכון, אוקיי? העניין הוא שמדובר בנושא שהוא, בתחום שהוא הרבה יותר רחב, כי למעשה שפת גוף מכילה בתוכה את כל מה שהוא לא המילה. כל המסרים הלא מילוליים שאנחנו משדרים ומשדרות בכלל בלי לדעת או בלי לשים לב. אז זה מתחיל, זה כמובן כולל גם תנועות והבעות וצורות ישיבה ועמידה, אבל זה ממש לא מתחיל ונגמר בגוף. כל בחירה שלנו, איך להתלבש, וזה בושם, ונעליים, וכל מיני אקססוריז וזה וזה. אפילו איפה להתיישב, הגעתי לדייט ויש מקומות על הבר ויש מקומות בשולחן. אז הבחירה שלי איפה להתיישב זה לא רק כי פה מואר, פה רועש, אלא משהו פנימי בי מתמקם במרחב בגלל כל מיני אלמנטים באישיות שלי, וישפיע גם באיזשהו אופן על המסרים הלא מילוליים שאני אשדר.
וואו, כבר נשמע לי שיש פה מלא מלא דברים שאני רוצה לשאול עליהם, אבל תדעת, אני זוכרת שפעם קראתי ש-96% בכלל מהמסרים שעוברים בתוך שיח בין אנשים הם לא מילוליים, הם קשורים לשפת הגוף שלנו. נכון. זה נכון?
תראי, 93, 94, 95, כל מחקר אומר משהו אחר, אבל זה ברור שזה בעולמות ה-95 בממוצע, אחוז מהמסרים שאנחנו גם מעבירות וגם קולטים, הם לא מילוליים. עכשיו, זה נשמע כזה נורא, זה נשמע מטורף, נתון מטורף, אבל כולנו, אנחנו יודעים את זה. אנחנו בעצם שומעים בן אדם אומר לנו, אני אוהב אותך, או אומר לנו, אני אוהב אותך. אומר לנו, אני אוהב אותך. עכשיו, אנחנו שומעות את אותם מילים, ואנחנו קולטות שדרים אחרים. וזה נכון לא רק לגבי אני אוהב אותך, זה נכון לגבי היי בבוקר, אוקיי? יש כל מיני מרכיבים נלווים למלל, נכון? יש מאיך אני מסתכל, ואם יש הנחות או צקצוקים או גלגולי עיניים או אינטונציה, אם אני נשמעת רגועה או כועסת, ואיך אני עומדת, אם זה פיסוק או אם זה, וכל האלמנטים האלה, המוח שלנו מאבד אותם. גם אם אנחנו לא מומחים לשפת גוף. וחלקנו יותר סומכים על ה... את יודעת, קוראים לזה אינטואיציה, בסדר? יותר סומכים על האינטואיציה, ואנחנו אומרים, רגע, קלטתי פה מסר סמוי. וחלקנו פחות, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, זה היה מוזר, אבל whatever, next, כזה. ושם, בספק הקטן הזה, בעצם שוכנים כל המרכיבים שזיהינו, ושאנחנו לא תמיד יודעים לפרק.
תגידי, יש לנו שליטה על זה בכלל? זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם הוא מי שהוא, הוא כבר מדבר איכשהו, זז איכשהו, בטח אנשים שהם יחסית בוגרים, ככה מעל גיל 20 וכולי, שכבר יש להם את המימיקות, ההרגלים, האינטונציות, תנועות הגוף, הישיבה, העדפות, איפה לשבת, מה לעשות, איך לדבר, עם מי לדבר. האם יש לנו שליטה על זה? זה בכלל עובר מודע, הדבר הזה?
אז זה באמת נורא נורא אינדיבידואלי. כלומר, יש שליטה. על הדבר הזה, אבל הרבה פעמים אנחנו, אני אוהבת לקרוא לזה, אנחנו נהיים עבדים של, של הדפוסים האוטומטיים שלנו. זה נורא מעניין, עשיתי עכשיו איזה מפגש כזה, וובינר כזה שמתעסק בדפוסים אוטומטיים, כי אני באמת מאמינה, כמו שאת אומרת, שזאת השכבה הראשונה שצריך לטפל בה. רגע, מה קורה לי? איך אני מתנהגת בדרך כלל? ומה הדפוסים האוטומטיים שלי שסיגלתי לעצמי, מה הם משרתים? אוקיי, מה הם מספרים עליי ומה הם משרתים עבורי. עכשיו, כשאני מבינה לא רק מה הם משרתים בשבילי, אלא גם מה הם מספרים עליי, אז אני מתחילה להיות באיזשהו קשר איתם, או מודעות, כמו שקראת לזה. זה נורא תלוי במבנה האישיות. חלקנו יותר מודעים לעצמנו, חלקנו פחות. זה שזה בר שינוי, כן, והרבה יותר בקלות ממה שנדמה לאנשים. כי בסופו של דבר, המוח שלנו אלסטי, נכון? הכל תלוי כמה אנחנו עובדים עם החומר, אבל החומר הוא אלסטי. והתובנה הזאת היא כשלעצמה פותרת את הספלונטר הזה, האם אפשר לשנות ועד כמה אפשר לשנות. וזה גם לא קשור בהכרח למבנה אישיות. זאת אומרת, הרבה באים אליי ואומרים לי, רגע, אז מה, זה אומר שאני אשתנה, שתכונות האופי שלי ישתנו? לא, זה רק אומר שאני אצליח לצאת מדפוסים שאולי הם אוטומטיים והם לא מיטיבים לי, נכון? אנחנו באות לדייט ואז נגיד הרבה פעמים אנחנו שומעות כזה פידבק שמה אמרו עלינו, נכון? חבר שלו אמר שאני זה, ואז אנחנו לפעמים בשוק מזה, כי זה הכי לא אנחנו, אבל יש פה אחריות מסוימת, נכון? ברור שלצד השני יש גם אחריות על איך הוא מפרש, בסדר? אבל כל מה שיש לי אחריות, אני מעדיפה רגע להבין אותה ולקחת עליה בעלות, ויש לפעמים הרבה דפוסים שאנחנו שולפים, שמספרים לנו סיפור שגוי, או סיפור שאולי הוא חצי אמת כזה, אבל לא הסיפור שהייתי רוצה לספר ברגע הספציפי הזה.
אוקיי, את יודעת, מה עולה לי תוך כדי שאת מדברת? זה שהרבה פעמים נשים אומרות לא מתחילים איתי. ואני אומרת, חלק מזה, כשאני מסתכלת, יש נשים שלמשל אני מסתכלת עליהן בבר ובטוחה שהן מפחידות או נשואות או ממש לא רוצות, ואני בטוחה שזה העניין ומה הן משדרות. מה את חושבת על זה?
שאת מאוד צודקת שאם אנחנו נבין כאילו מה הבייסליין, מה נקודת המוצא, מה נקודת הבסיס שאנחנו מביאות לחדר, אז אנחנו גם נבין פתאום דברים יסתדרו לנו. למה כן מתחילים איתי או למה לא מתחילים איתי, ולמה דווקא כאלה טיפוסים מתחילים איתי, ולמה כאלה לא. כי גם אם אנחנו, זה כאילו מחשבה קצת קשה, אבל גם אם אנחנו לא מעוניינות ומעוניינים לשדר דברים, הגענו למקום, סיפור מסופר. אוקיי? חלק מהסיפור הזה זה דברים שנולדתי איתם, זה צבע אור וגובה, ובאמת דברים שאולי אנחנו מסובכים, מסובך לנו איתם, אבל זה מה יש. וחלק מהדברים זה דברים שאנחנו עושים ועושות. וזה יכול להיות מיקרו, מיקרו, מיקרו מסרים, אבל הם שם.
אז בואי נתחיל רגע להבין איך זה נראה בפועל. זאת אומרת, ממש אני מתחילה לדבר עם מישהו בצ'אט, עוברת לשיחת טלפון, איפה יש לי יכולת לקחת אחריות, לשנות, על מה אני צריכה לשים לב, למה בעצם אין לי שום אפשרות לשים לב אליו?
אז קודם כל, אני כבר בצ'אט יש לי מה להגיד, כן?
מדהים.
גם תקשורת כתובה היא אומנם מילולית, נכון? אני מדברת כאילו על הלא מילולי. אבל בתוך תקשורת כתובה יש לנו גם הרבה דפוסים. נגיד, אני מציעה לכל אחד שמאזין ומאזינה כרגע, לנסות לעשות בדק בית. נגיד, למשך שבוע, לשים ככה איזה ספוט ביומן, שביום שישי אנחנו מתיישבים ומסתכלים על ההודעות ששלחנו השבוע, מיילים, הודעות. אתם תשימו לב שיש כל מיני מילים או צמד מילים שאנחנו חוזרים עליהם, או דפוס כתיבה מסוים. תבנית מסוימת. וגם הדפוסים האלה מספרים עלינו כבר, עוד לפני שראו אותנו ושמעו אותנו. זה שלב ראשון.
רגע, אבל מה בעצם הם צריכים לראות שם? כאילו, נגיד הם מסתכלים על ההודעות, ואז מה הם רואים? כאילו, למה חשוב לשים לב בתוך הדבר?
מילים שחוזרות על עצמן. figure of speech כזה, אוקיי? יש כאלה שכותבים הרבה, אני עושה את זה בסדנאות שלי, אז הרבה, אני אגיד לך מה מאוד נפוץ. אז הרבה שרושמים, נגיד, כתשובה לדברים, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. עכשיו, אין בעיה, כשרגע מנתחים את הביטוי הזה, ביטוי בעייתי, כי יש פה את המילה בעיה. אז אולי אין בעיה, אבל היא שם, אוקיי? ואז זה בעצם ביטוי שמייצר התנגדות, בלי שהתכוונו. או מילה או צמד מילים שאנחנו נוטים לחזור עליהם, אוקיי? כשאני מדברת על תבנית, זה מה שאני עושה בעצם כשמנתחים מיילים, נגיד. נוצרת לתבנית כזאת, שהכי נוח לי בה, או אם אני חותמת בסופש נפלא, או אחלה שבוע. הדברים האלה מספרים עלינו משהו אם הם חזרתיים. אם אנחנו ננתח אותם טיפה, אז אנחנו נבין מה אנחנו ככל הנראה מביאים באופן טבעי כזה, לכתב, לתקשורת הכתובה.
שזה ומה אומרת... כן? מה כן בעצם כדאי להשתמש אז? אם כבר כאילו אנחנו רוצות לקדם צ'אט עם אדם מסוים שמעניין אותנו.
אז תראי, זה לא כזה פשוט, כי בעצם אני רוצה גם לזהות מי זה שעומד מולי, ואני רוצה גם להביא לפרונט את ה... לא יודעת, פייב טופ דברים מעולים עליי. אבל אני חושבת שאם אנחנו נתחיל, אפרופו אנחנו מדברות על שינוי דפוסים, ועל כמה אפשר לשנות את מה שקורה לי בחיים, ולהזיז ולהניע תהליכים, אז זה מתחיל ממש בדציבלים הכי עדינים, לזהות איפה אני אוטומטית, אוקיי? וכשאני מזהה איפה אני אוטומטית, לנסות להביא גרסאות נוספות לספר את הדבר הזה. Okay. זה מה שאמרתי לך בהתחלה, שהמוח שלנו אלסטי, הוא נורא נורא חכם, המוח שלנו. כשמתחילים לעבוד איתו בדברים הקטנים, למתוח אותו שם, להגמיש אותו שם, אז הוא נותן עבודה, מה שנקרא, הוא אחר כך מאוד, זה מאוד מספק, הוא יעזור לנו לעשות שינויים אחרים, גדולים יותר. זה קצת כמו לחמם את המנוע כזה. ואז שיחות טלפון, נגיד, עברנו לדבר בטלפון, אז הקול שלנו, וואו, מאוד מאוד דומיננטי, הוא מספר עלינו המון, הרבה יותר ממה שהיינו רוצים שהוא יספר עלינו. משהו כמו 60% דיוק על מבנה האישיות שלנו עובר דרך הקול.
וואו, כן, וואו.
את מבינה, ולכן גם הרבה פעמים, יש באמת נוצרים רומנים בטלפון. אתה מתאהב בבן אדם הזה שאתה שומע.
שיור.
או שאתה סולד ממנו, זה גם קורה. אתה נהיה אלרגי, אתה לא ראית אותו בחיים, אבל הוא עולה לך לעצבים. אז...
בדעת, בהקשר הזה, יש הרבה פעמים שאומרים לי, לפי הקול שלה דמיינתי מישהי, או דמיינתי מישהו, ואז הוא הגיע או היא הגיעה, ואני רואה משהו אחר לגמרי ממה שדמיינתי.
זה קורה המון.
איך זה מסתדר עם ה-61%?
וואו, זה מורכב. אבל בגדול, הקול שלנו, יש בתוכו המון מחלקות. תחשבי שהוא מורכב גם מהמילים שאנחנו בוחרות להגיד, גם האינטונציה, שזה המוזיקה, ההנגנה של הקול, מהגובה של הקול, נגיד אם אני בן אדם שנולד עם קול גבוה, או עם קול נמוך, אוקיי? קצב, אני מדבר מהר, אני מדבר לאט, באיזה ווליום אני נוטה לדבר. תחשבי כמה אלמנטים, שכל אחד מהם אחראי על איזושהי פיסה באישיות שלנו. אז לפעמים יש פיצויים מסוימים, נגיד אם יש לי, הקול שלי מביא, לא יודעת, X, אז אני יכול להגיד שאני מפצה על משהו שאני לא מצליח להביא בפרונטלי שלי. והפוך, יש המון אנשים שהערכה העצמית שלהם קשורה דווקא במורכבות הווקלית שלהם. כל מיני אנשים שיש להם ספטות כזה, את יודעת, מחליפים בין thin לסמך, מחקרים מראים שזה משפיע משמעותית על התפיסה שלהם את עצמם. לא משנה בכלל איך הם נראים, גם אם הם קיבלו נתונים מרהיבים. אז זה מורכב, קודם כל. היחס של הסביבה לקול שלנו, וגם היחס שלנו לקול שלנו. זה לא סתם שקשה לנו לשמוע את עצמנו, מוקלטים. תחשבי איזה קומפלקסי זה. אבל אנחנו כן רוצים להעלות מודעות לאלמנט הזה. להגיד, גם אם אני לא יודעת מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, אני רוצה לקחת אחריות או לקחת בחשבון שאני יכולה לספר כל מיני סוגים של סיפורים דרך הקול שלי. וגם פה אני אגיד שאחת העצות הכי חשובות אני חושבת שאני יכולה לתת, זה להקשיב לקול שלי. נגיד אם אני בתקופה של דייט עם מישהו, ואנחנו הרבה מדברים בטלפון, אז אני מציעה להקליט את השיחות כדי להקשיב לעצמי, כדי לנסות להבין או להכיר את המנגנון שלי ולאסוף אינפורמציה על מה אני מביאה. אז אני אגיע יותר חכמה למפגש הפרונטלי, כי אני ידע אולי מה פחות אני מביאה דרך הכל.
את יודעת, הרבה פעמים אני אומרת להם, תקליטו את הדייטים אפילו. כי בדייט, כלומר, תוך כדי שהן מקליטות, זה עצם זה שהם יקשיבו לזה אחרי זה, הם יוכלו לקבל כל כך הרבה מידע על איך הן ענו, על האם הן נשמעות סובלניות, מפוחדות, מרצות. זאת אומרת, אני מאוד מאוד בעד המקום הזה של להקליט, זה המראה שלנו.
נכון.
אם היה אפשר בווידאו בכלל.
אני מסכימה איתך, אבל זה באמת קודם כל להכיר את המנגנון שלי, לפני שאני רצה, הכי קל לרוץ לצד השני, נכון? ולהגיד מה חסר לו ומה זה, אבל כאילו שנייה, בואי נהיה יותר חכמות מזה.
אני מאוד אוהבת את העניין הזה של אחריות אישית, אני חושבת שבסוף אי אפשר לשנות אף אדם, רק את עצמנו, אז כדאי שנתחיל במקום הזה, וגם ככה כשאנחנו משתנים, אז הסביבה מגיבה אלינו אחרת.
בדיוק.
זאת אומרת, כשאני מתרככת, אז אני מקבלת תגובות אחרות, כשאני נפתחת אני מקבלת, כשאני מחייכת אני מקבלת תגובות אחרות, ולכן קודם כל אנחנו, וגם רק עם זה יש מה לעשות, בואי.
והמון.
זאת אומרת, לא יכולה לשנות אותו, בדיוק. אז בעצם הייתה שיחת טלפון, ונשמענו אחד לשנייה, עברנו מה שנקרא את מחסום הקול, ואנחנו בעניין של להיפגש, ואז מגיעים לדייט, ומה קורה בדייט? זאת אומרת, מה חשוב לשים לב? מה משדר כל מיני מנחים? מה למשל המנחים ש... או הדברים שיכולים לגרום לצד השני, כמעט בוודאות, לא להתחבר אליי?
קודם כל, אם אנחנו הולכות רגע לפי הצעדים האלה, כאילו אנחנו התקדמנו עוד צעד, אז אני חושבת שהצעד הבא הוא השנייה הזאת, לפני שיש איזה או לחיצת יד או חיבוק, יש איזה מין מגע, נכון? ראשוני כזה. אז יש איזה שבריר שנייה שבו אנחנו אוספות נתונים, כולנו, כל היצורים האנושיים, ומרכיבות את, את ההתחלה של הסיפור. בסדר? שמענו את הכל, ראינו את זה, עכשיו אנחנו... אוספות הנתונים האלה, זה הקולטנים במוח שלנו, זה מה שקורה, ממש, באופן הישרדותי ממש. אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו מבינים אותו, המוח האנושי, זה מרכז גוף, כל האזור של בית החזה, מה קורה לו, מה, כשאני רואה אפילו, אני נגיד, הגעתי קצת יותר מוקדם, אני רואה את הבן אדם מתקרב, נכון? אני לא בטוחה שזה הוא, אוקיי, אני כן יודעת שזה הוא, לא משנה, גם מרחוק, ממש בסילואטה של הבן אדם, אני יכולה לראות אם מרכז הגוף שלו יחסית מכונס, או יותר פתוח, ולפי זה אני מבינה, את בטח יכולה להשלים אותי, שהוא יותר בעל ביטחון או פחות בעל ביטחון.
נכון.
נכון? מרכז הגוף זה בעצם האזור שאחראי על כל עולם הרגש שלנו. אני אומרת רגע, בטייטל גס יחסית. ולכן הוא אחראי על ביטחון, אבל ביטחון במקום היותר באמת רגשי. כמה בן אדם יהיה מוכן להיחשף וכמה הוא שומר או אוסף את עצמו. אז אחרי שנגיד שכללנו את הנתונים האלה, אנחנו בדרך כלל או לוחצים יד, או מחבקים, או שמים יד, יש איזה מגע ראשוני, שהוא מספר גם
אומרת,
על זה.
מה שאת אומרת, המוח שלנו קולט בעצם מי האדם שעומד מולנו, לפי איך שקלטנו בהסתכלות הראשונית, ואז אנחנו מתאימים את הלחיצת יד, חיבוק וכו', למה שקלטנו. זאת אומרת, האם יש פה פתיחות, האם אני בכלל נכון לי להתקרב, האם אני אקבל דחייה אם אני אתקרב?
בדיוק.
ואז בעצם לפי זה אני מגיבה.
בדיוק. ואנחנו עושים את זה באמת לא במודע, ואז הרבה פעמים אנחנו שוכחים שאנחנו באותו רגע גם מגיבים לפרטנר, למי שמולנו, וגם מספרים על עצמנו משהו. וזה בסדר, זה לא רגע שצריך להיות בו מאוד מאוד מפוקסים או מודעים, אבל כן צריך לזכור שכמו כל אלמנט קטן, גם פה יש משהו שאנחנו מספרים על עצמנו. אוקיי? אז אנחנו אף פעם לא רק מגיבים. לצד השני, כי אנחנו לא ניטרלים. אז בדיוק, אז זה מה שקורה ברגע הזה, ואז מתחיל, ואז זה נורא מעניין, כי זה רושם ראשוני, אוקיי? אבל אנחנו יודעות כבר שיש שני לרושם ראשוני. נכון, מספרים סיפור, ויכול להיות שקיבלנו משהו במחשבה, אבל יש עוד חלון זמן יפה שאפשר לפתוח, להפתיע, נכון? להיות יצירתיים. זה נורא חשוב להגיד את זה, במיוחד בדייטים, כי מעמד מורכב, מעמד מלחיץ, ויחד עם זאת, מי שמגיע לשם, יש לו לב פתוח, הוא היה רוצה שיהיה לו לב פתוח. אז עמוק בפנים יש מקום לשנות. כל רגע נתון אני יכולה לשנות את התדמית, כאילו, את מה שעד כה הצלחתי להביא.
וגם חשוב לזכור שזה פרשנויות שלי. זאת אומרת, אני לא יודעת בוודאות שזה שאני רואה אותו מגיע בצורה מסוימת, מחזיק את עצמו בצורה מסוימת, זה באמת האדם. זאת אומרת, חשוב לזכור שאני כרגע המוח שלי עושה איזושהי פרשנות למה שאני רואה. וגם כאן צריך לשים סימני שאלה במקום סימני קריאה. כלומר, לא בהכרח זה האדם.
תראי, נכון, בעולם שממנו אני מגיעה, בעולם של ניתוח שפת גוף, נורא נורא חשוב כל הזמן להמשיך לאסוף נתונים. זה קצת, זה מתחבר למה שאת אומרת. גם אם הגעתי למסקנה די נחרצת, אנחנו אנשים דינמיים, וכשכל עוד הדיאלוג ממשיך, קורים עוד ועוד דברים. ככל שאני אהיה יותר חדה, להמשיך לאסוף נתונים ולזהות גם שינויים ופתחים, אז שם אני באמת נהיית וירטואוזית ביחסים. כי בסופו של דבר אנחנו מחפשות רגע ודאות. אוקיי, הגיע בן אדם, הדבר הראשון שאני רוצה לדעת, זה לא רק אני, זה כולנו, זה האם מדובר בן אדם אמין או פחות. נכון? אני יכולה לשים את הלב שלי, או תיזהרי. once קיבלתי את התשובה, או את הכיוון לתשובה, אז אני ממשיכה לחקור את זה. אוקיי? אנחנו טיפוסים מורכבים, כולנו, כל בני אדם. אז אף פעם לא יהיה מאוד משהו, אתה יודע, החלטי וחד משמעי וסגור, נעול, לנצח נצחים.
ומה שנקרא חד גווני, חד כיווני, זאת אומרת, תלת מימד פלוס פלוס פלוס. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד חלקים ואלמנטים. תגידי, ובחלק שלי, מה שאני יכולה לשלוט בו כביכול, אז בעצם, איך יותר נכון, מה משדר מה, נקרא לזה?
אז בואי נדבר כזה על עקרונות בסיס כאלה, אוקיי? בהנחה ואני רוצה לבוא באמת פתוחה. ואני רוצה לשדר מוכנות, אבל לא מדי כזה, את יודעת, כאילו לא איזה משהו נידי, אבל כן, פתיחות. אז יש כמה אלמנטים באמת שכמו שאמרתי לך קודם, שהקולטנים במוח של הדייט שלי יקלטו, ואני רוצה עליהם לשים את הפוקוס. אז הסיבה לכך שמרכז הגוף שלנו מחזיק את עולם הרגש, ובדרך אגב יש בו הרבה איברים, כי יש גם הידיים נכנסות לתוך החלק הזה. אז תכף אני גם ארחיב טיפונת על ידיים, אבל בגלל שאנחנו מגיעות בסיטואציה שהיא לא מוכרת לנו, היא זרה לנו והיא גם לא מאוד מוגנת בהתחלה, אז הנטייה הטבעית תהיה להתקפל טיפה. אוקיי? הידיים יחפשו תמיד להחזיק משהו. הרבה פעמים בדייטים אנחנו נחזיק את הדרינק בקדמת הגוף, וזה נראה סבבה, זה לא שיש פה איזה בעיה, אבל אני עמוק בפנים, אנחנו מייצרות איזה הגנה. אוקיי? הגנה על מרכז הגוף, יש לזה מלא וריאציות. אוקיי? את יודעת, הווריאציה הכי קלאסית זה פשוט לדבר, ותוך כדי להחזיק את הידיים, ולעשות תנועות עם הידיים שמגנות על מרכז הגוף שלי. עכשיו, זה לא שזה אסור.
רגע, זה שונה בנשים לגברים?
לא, אני סתם מדברת בלשון אישה. ממש לא. אנחנו, זה ממש טבוע בנו, בכל בני האדם. אנחנו מרגישים הרבה יותר מוגנים בצורה כזאת, שיש לנו איזה הגנה על מרכז, על האזור הרגשי. עכשיו, אם אנחנו מבינים ומבינות שזאת יכולה להוות חומה בינינו לבין הצד השני, שוב, תלוי כמה זמן אני החזקתי את הדרינק. והאם אני כל הזמן עם גב כף היד שלי לכיוון הבן אדם השני, או שאני גם קצת פותחת ומאפשרת במרכאות הצצה לעולם הרגש שלי, אז אנחנו כבר אין לנו מודעות לדבר הזה, ואני רוצה להדגיש שזה לא בהכרח שהצד השני יבוא ויגיד, היא כל הזמן שמה ידיים פה. הוא לא בטוח יזהה את האלמנט הפיזי הזה, אבל את השדר הכללי, ככל הנראה הוא יזהה, הוא יתמלל את זה בצורה כזאת שהיא קצת נשמרת, אולי היא קצת חסרת ביטחון, לא נראה לי שהיא כל כך בעניין שלי. הרבה פעמים זה מגיע משם, אוקיי? כמה אנחנו נותנות, מפנות את החומה הזאת, או נותנות גשר ישיר ללב שלנו. זה הדבר ראשון.
בעצם אם הידיים יותר פתוחות ולא משהו בקדמת הגוף, אז זה משדר יותר פתיחות. זאת אומרת, יותר הזמנה לכניסה אליי.
קודם כל חשיפה, בדיוק מה שאמרת. דבר שני גם ביטחון, כי ככל שאני לא צריכה לייצר הגנות, סימן שאני רגשית מרגישה יותר שלמה, בטוחה וכו'. אז לכאן או לכאן, מי שזה משרת איזה כיוון שהיא רוצה.
זאת אומרת, אם את לא בעניין, שימי את הידיים כל הזמן קדימה.
אבל זה גם קורה, נכון, אבל זה גם קורה באופן טבעי, כי תחשבי שכשאנחנו משלבות ידיים, הרבה, הרבה באים אליי בסדנות ואומרים לי, מה הסיפור עם הידיים? למה אסור לשלב? אז קודם כל מותר לשלב ידיים. אני יכולה למצוא את עצמי, יושבת כל הדייט עם ידיים שלובות, ועדיין זה יהיה דייט מוצלח. מה יגרום לו להיות מוצלח? או מה יתגבר על שילוב הידיים? הידיים שמשתלבות בעצם מייצרות הגנה וסוגרות אותי. אבל בהנחה, ונגיד נורא קר לי, או כואבת לי הבטן, או לא משנה, ויש לי איזו סיבה טובה, אבל פיציתי על זה, במרכאות פיציתי, כן? בעדינות. נגיד, החזקתי קשר עין לאורך זמן, רחנתי טיפה קדימה, דאגתי לחייך, הייתי מאוד קשובה, תכף נדבר על כל האלמנטים האלה. אבל, מבינה, זאת אומרת, גם מרכיב אחד, גם אם הוא לא להיט, אפשר להתגבר עליו. אני בעד, ואני אומרת את זה גם הרבה פעמים, גם בדייטים, גם ברעיונות עבודה, בסיטואציות כאילו מלחיצות, אני בעד להיות מאוד בקשר עם מה שקורה לי, לא בהכרח כדי לפרק את המנח אם הוא כאילו נחשב לא טוב, אלא בשביל להבין רגע מה אני משדרת כרגע, ואיך אני יכולה, איפה לשים את האנרגיה, מה שווה לי יותר, לוותר על התנוחה הזאת שדווקא באה לי טבעי, או להתגבר עליה. אנחנו כל הזמן יכולות לבחור, אבל אנחנו צריכות לדעת, אנחנו צריכות את הידע הזה.
חשוב. זאת אומרת, כי אם אני כל הזמן, שאני לא אלחיץ את עצמי בעצם להגיד, טוב, אל תשים לי את הידיים, אבל אז אני אשדר לחץ במקום אחר, אז זה לא בכך היה לי נכון להתעסק עם הידיים. זאת אומרת,
נכון.
כל הזמן לעשות עלות מחיר, זאת אומרת, עלות תועלת מול הדבר.
בדיוק. נכון, וגם ברגע שאני מבינה מה אני עלולה לשדר, אז אוטומטית משהו מתרקח. כלומר, אז אני אשלב את הידיים ברכות יותר, פחות במתח, ואז זה כבר שדר אחר.
אוקיי, מעניין. אז מה הדבר הנוסף? כלומר, דיברת על היד ועל
היד. נכון, אז יש את כמה דברים כאלה בסיסיים. חלקם אנחנו יודעות, אבל לא בהכרח יודעות למה. נגיד קשר עין זה ברור, נכון? אם מישהו לא משתף, לא מישיר מבט, לא משתף איתי פעולה במובן הזה, אני ישר ארגיש או שהוא לא מעוניין בי, או שהוא נבוך, או שהוא חסר ביטחון. כי הסיפור עם העיניים זה שהם, בתוך הפנים יש לנו הרבה איברים. תכף נגיע גם לשפתיים, כי את בעצמך דיברת קודם על החיוך. אז אני נרחיב על זה טיפונת. העיניים הם, נכון אמרתי שבטח הזה הוא עולם הרגש? אז העיניים הם חלק מעולם הרגש בתוך הפנים. כל חלק בגוף שלנו יש לו אחריות על איזשהו שדר, וכל חלק מתחלק לעוד תתי שדרים. אז העיניים הם אחריות גם על עולם הרגש, וקצת כמו שאמרתי על מרכז הגוף, כשאנחנו מישירות מבט, אנחנו גם מוכנות לחשף, וגם מוכנות לחשוף. זאת אומרת, לא רק אני מוכנה שתסתכל פנימה אליי, אני גם יעיז להסתכל פנימה אליך. ואז כאילו זה בעצם שני דברים שאני משדרת במקביל. וכנל, נגיד, לגבי מצב קיצוני מאוד שנועצים, הרבה אני שומעת נשים אומרות לי, אבל הוא לא ישיר מבט, הוא נעץ עיניים. זה הרגיש לו נוח. שוב, כי אמרנו שזה קשור בחשיפה. יכול להיות שהוא נעץ ופלש למרחבי האישי מדי, כי הוא לא היה מספיק קשוב בשביל לעדן את המבט. אז מה שהרגשתי זה שהוא נכנס פנימה בלי אישור. אז למה אני אומרת את זה? כי צריך מאוד מאוד להיות ערנים לסקאלה. עד כמה אני לוקח, עד כמה קיצוני אני הולך עם עם התנוחה או עם הפעולה הפיזית.
כלומר, חשוב להישיר מבט ולהסתכל בעיניים, אבל גם לשים לב שזה לא חודרני מדי. נכון? זאת אומרת, שזה מאוזן, שזה תוך כדי אני גם קצת מסתכלת הצידה, מחייכת למי שמסביבי, זאת אומרת, מסתכל קצת לתפריט, אבל לא לטלפון אגב. כלומר, אני מתעסק בטלפון בדייט. אוקיי, מעולה.
אז אם אנחנו כבר בפנים, אז בואי נעבור רגע לשפתיים, לפה. את אמרת ש... כאילו לקחת אחריות, לשים לב עם חיים, אני מחייך, נכון? כי אנחנו יודעות שחיוך מזמין חיוך, והוא מדבק. ואנחנו גם יודעות שהוא מספר עלינו שאנחנו שמחות, נכון? זה הסימן. אבל שמחות במובן העמוק, כאילו. אנשים שבאמת יותר מבסוטים ובעלי שמחת חיים, חייכים יותר וכו'. העניין הוא שזה לא רק זה, זה השפתיים אחריות, אמרתי כל לבר אחרי על משהו, הן אחריות על תכונות שקשורות לעולם הזרימה, ספונטניות, פתיחות, גמישות, יצירתיות, כאילו כל האיברים בגוף שיש להם הרבה מים, זה נכון לגבי השפתיים, זה נכון לגבי הגן, אפילו הברכיים שלנו, המרפקים, אז כל התנועות שקשורות לאזורים האלה, הם יפרישו, אני קוראת לזה, את התכונות שקשורות לעולמות האלו. זה כשאנחנו מחייכות, ושוב גם זה תלוי איזה חיוך, כן? אבל כשאנחנו מחייכות נגיד חיוך נדיב, כזה מלוא הפה והזה, אז אנחנו על הדרך בעצם פיזרנו את התכונות האלה. אם אנחנו מחייכות חיוך מאוד, נקרא לזה סגור כזה, מקובץ, מהונדס, אז אנחנו בעצם חושפות את הפער בין זה שאנחנו רוצות לשדר, שאנחנו חיכניות ופתוחות, אבל שאנחנו עדיין לא שם, לא מסוגלות. ואז הצד השני יפרש את זה, נכון, אנחנו שומעות את זה בתוצאה של חיוך מזויף.
נכון.
קמצנית כאילו, בחיוך שלך. אז בכלל אני חושבת שהרבה פעמים הסודות האלה שמאחורי שפת הגוף, זה מחזיקים את הפער בין מה שאני רוצה לשדר לבין מה שאני משדרת. איפשהו שם באמצע יש דברים שלא הצלחתי להביא.
מדהים. את יודעת גם, אנחנו יודעים שנגיד תמונות של אנשים באפליקציה שהם מחייכים, באמת מחייכים, מגדילות ב-20% את החשיפה. זאת אומרת שאת הפניות אליהם, הם גדלים ב-20%, פתאום אני רואה המון המון פניות, כששיניתי את התמונות למחייכות. ובכלל, אנשים נמשכים לאנשים מחייכים ושמחים, זה משהו שהוא מאוד מגנט.
נכון, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, כשהייתי שחקנית מתחילה, והייתי עושה כל מיני שערים, ותמונות סטיל זה סיוט של כל בני האדם לדעתי, והיו המון סלמים שהיו אומרים לי, תפתחי טיפה את הפה, תעשי נטייה עם הראש, כל מיני הנחיות כאלה טכניות. וכשהיינו יושבים על התמונות, בסופו של דבר, אז היה איזה צלם אחד שהיה אומר לי באופן קבוע, את רואה שכשאת פותחת את הפה, מתרקח לך מבט. ואת רואה כשאת מתה את הראש, אז מתחיל החיוך צידי. עכשיו, הוא לא בהכרח, כלומר, הוא טכנוקרט, הוא כבר ידע איך לשלוט על התוצאה של התמונה, אבל מה שזה מספר לנו זה שכל שריר שלנו בגוף, בטח בפנים, יש לו השלכות. כלומר, זה לא רק אני מחייכת, אז השרירים שלי בלסת יזוזו, אלא באמת יש איזה חיוך שמתחיל להירקם בעיניים, והגבות נרפות וכו'.
מטורף. זה מדהים, כאילו תוך כדי שמדברת, אני, את יודעת, מריצה את זה בראש ועוד מסתכלת על רגע מה קורה פה, איך אני נראית באותו רגע, זה סופר מעניין. ותגידי, יש לי שאלה שמעניינת אותי. אנחנו יודעים שאנשים שמשדרים ביטחון, הם מצליחים, זאת אומרת, באים סקופים ומשדרים את זה ורואים את זה בצד השני, הם מצליחים הרבה יותר במציאת זוגיות וזוגיות בכלל. אז קודם כל מעניין אותי לדעת איך זה מתכתב עם מה שאת אומרת, והדבר השני, אנחנו גם יודעות שהרבה פעמים כשמתחיל הרגש, אז עולה פחד שאולי זה ייגמר, אולי הוא יעזוב אותי, ואולי אני אחווה פה דחייה ונטישה, ואז הביטחון שלי יורד. ומעניין אותי המעבר הזה בגוף, באינטונציה, איך זה נראה בפועל שאני עוברת מביטחון לחוסר ביטחון, כי הצד השני אוטומטית מגיב, הוא קולט שיורד לי הביטחון, ואז הוא גם מגיב אליי אחרת, אני פחות אטרקטיבית, אני כבר אולי לא זו שהוא רצה בהתחלה, והתגובות שלו כלפי אחרות, אז אני בעצם מקבלת אישור לזה, שבאמת יש מצב שהוא הולך לעזוב אותי, ואז אני מגיבה לזה, והלופ הזה...
זה כזה דומינו, כן, אני עוד יותר חסרת ביטחון, אוקיי.
בדיוק, אז איך זה נראה? כאילו, מה קורה בהקשר הזה של שפת הגוף, המימיקות, האינטונציה, החזקת הגוף?
תראי, בגדול, ההיגיון, מה שאמרת, ההיגיון אומר שככל שאני יותר בעלת ביטחון, אז אני אמשוך אליי יותר, נכון? זה נכון לגבי בני זוג, וזה נכון לגבי הזדמנויות עסקיות וכו'.
ממש.
הסיבה לכך היא בגלל שככל שיש לי יותר ביטחון, אני הולכת רגע לא על הקיצוני בסקאלה, אני הולכת במקום האידיאלי.
הבריא.
הבריא, בדיוק. אז יש בי גם פתיחות. ככל שאני יותר בטוחה, אני פחות מפחדת להיחשף. ככל שאני מעיזה להיחשף, אני מקבלת יותר. אין מה לעשות. הזדמנויות נפתחות. בסופו של דבר, התנאי בתקשורת, כל תקשורת, זה חשיפה. זה התנאי. כאילו אנחנו, הפרדוקס הוא שאנחנו רוב הזמן, רוב היומיום, מנסות ומנסים למזער חשיפה. כמה שיותר לשמור על עצמנו. ובעצם זה הפוך על הפוך. ככל שנחשף, כי אנחנו גם ככה נחשפים, אז ככל שנקבל את הגזרה, הזדמנו לנו יותר ויותר אינטראקציות והזדמנויות. אז זה לשאלתך הראשונה. עכשיו, לגבי הביטחון בכלל, יש הרבה שלבים בקשר זוגי. גם השלב הזה שאת דיברת עליו, הם מתחילים להתאהב או לפתח רגשות, שאחר כך יש את השלב הזה של ההתחייבות, שעוברים לגור ביחד, יש את השלב, אחר כך יש את השלב, כאילו יש הרבה מדרגות בדרך, ובסופו של דבר, אני חושבת שהעיקרון הכי משמעותי שאני יכולה לדבר עליו, בהקשר של כל השלבים האלה, הוא הגרעין שלו, הוא ביכולת שלנו לשלוט על הסיטואציה. עכשיו, כשאני אומרת לשלוט על הסיטואציה, אני לא מתכוונת לשלוט על אנשים, לא כזה. אבל לקחת את ה... שליטה עצמית שתשפיע גם על מי שאיתי. כלומר, לקחת את המושכות לידיים שלי. אנחנו אוטומטית מאבדים ביטחון כי הצד השני אולי לא יהיה מעוניין בנו, כי פישלנו, כי יגלו עלינו ש... את יודעת, כל אנחנו נחשפים במערומנו נורא לאט לאט כזה בזוגיות. עד שאנחנו מגיע שלב שאנחנו אומרות, מי ירצה אותי ככה, נכון?
נכון.
כבר אין כאילו שום הגנות, אין שום... זה לא אלגנטי. עכשיו... בסופו של יום, אנחנו, המושכות הן בידיים שלנו, תמיד, של כל אחד ואחד מאיתנו. וככל שאנחנו ניקח אחריות על זה, עליהם, אז אנחנו גם, יהיה לנו יותר שליטה על החיים שלנו. אני אתן לך דוגמה, אני מדברת כזה אמורפי. אבל אם אני רוצה, נורא ברור לי מה אני רוצה לקבל מהבן זוג שלי. כי זה הכי קל. אני רוצה שהוא יקשיב לי, בסדר? אני נגיד הולכת לעלות איזה נושא רגיש, היום בערב, אני הולכת לפתוח איתו משהו, ואני רוצה שהוא כאילו יתמסר, אוקיי? אנחנו בטוחה שהרבה יזדהו איתנו עם הסיטואציה הזאת. אני יודעת שזה לא טיימינג משהו ולא נושא מגניב, אבל זה מה יש, אוקיי? ואני באומץ הולכת לעשות את זה. עכשיו, הרבה פעמים אני בלחץ מזה. אני נורא בלחץ מזה שמה שקורה זה שאני מדברת נורא מהר, ואני גם תוך כדי זה עושה מיליון דברים. כאילו אני בטלפון ויש לי זה, כי זה עוזר לי להתגבר על המבוכה. ואני גם בקושי הסתכלתי לו בעיניים, ואני גם לפעמים יוצא לי כזה טון מאוד חד וחסר סבלנות. ובפועל, הבאתי, כל מה שהבאתי בלא מילולי, הוא ההפך מה שאני רוצה לקבל. אז בואי לא נתפלא אם הוא ידבק ממני, כי את, כמו שאת אמרת קודם, זה נורא מדבק. סביר להניח שהוא יאבד סבלנו די מהר, שהוא יהפוך להיות עצבני עוד לפני שפתחתי את הפה, ושהוא ייקשל במשימה, אוקיי?
הוא גם ירגיש שאני מאשימה אותו במקום רוצה בסך הכל שהוא יקשיב לי.
נכון, ואני בכלל לא התכוונתי להאשים, פשוט זה מעמד מורכב, את יודעת, אז אני מנסה להתגבר ולעשות את המקסימום, אבל אני יודעת טוב מאוד מה אני רוצה ממנו לקבל. עכשיו, העיקרון אומר, כל מה שאני אביא, זה ככל הנראה בלא מילולי, זה מה שאני אקבל. הלא מילולי הוא גם מאוד מאוד מדבק, והוא גם יש לו, מעבר לזה שהוא מדבק, יש לו השפעה מאוד מיידית. אנחנו, כמו שאמרת, כל הזמן עובדים עם פרשנויות. אז אם אני נגיד מבינה שקשה לי לעשות את המהלך הזה היום בערב, אבל אני, נורא חשוב לי שהוא יבוא רגיש ומכיל ונוכח, ואני אעשה את כל מה שאני יכולה בשביל שבלא מילולי אני רגישה, נוכחת וכו'. זה אומר שאני אצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, אוקיי? אבל אני כן אנסה להעט קצב, ואני אשים את הטלפון בצד, ואני אנסה לרכך אפילו את גוון הדיבור שלי, פחות לבוא חדה וטטטה, אלא יותר עגולה ורכה, ואני כן אישר מבט, ואני אעשה את המקסימום בשביל אני להקשיב. למרות שאני רוצה שהוא יקשיב לי, אני אעשה את המקסימום שאני, בשביל להקשיב, שגם פה יש המון טכניקות להקשבה פעילה, אמיתית ועמוקה. אני ממש אעבוד בזה. אז קודם כל הגדלתי את הסיכויים שאני אקבל את מה שאני רוצה, ושאני אהיה מבסוטה. זה בפילטר הנרקסיסטי, אוקיי? אבל אני גם עוזרת לו לצלוח את המשימה, וזה בגלל שככל שאני אקח אחריות על מה שאני רוצה לקבל, להביא את המסרים הלא מילוליים של איך שאני רוצה שהצד שלי יגיב, אז אני מעלה את הסיכויים. עכשיו, זה נכון, זה לא תמיד פועל. זה לא 100% הצלחה. אבל זה מעלה את הסיכויים פלאים. את יודעת, אם יש אמהות לילדים, אז קלאסיים, הילדים שלנו, אנחנו יודעות את זה כבר, שזה עלינו, נכון? זה מה שאני מביאה, זה מה ש... כי יש לי אחריות הורית.
נכון.
לא צריכה לנעום איך אני רוצה שהם ידברו. אני צריכה לדבר, כמו שהייתי רוצה שהם ידברו.
וגם שם מאוד קל לנו להבין את זה. זאת אומרת, כשאני יורד, זה נורא ברור לי שהאחריות היא עליי, אני המבוגר האחראי, אבל בזוגיות, למשל, מהרגע הראשון ועד שאנחנו 20-30 שנה ביחד, אני בכלל מבינה שזה עליי. אני תמיד אשמע, הוא לא מבין אותי, הוא לא רואה אותי, הוא כל הזמן עסוק בעצמו, מאשים אותי, או היא מאשימה אותי, מבקרת אותי, מחנכת אותי, לא מבינה אותי, ואנחנו לא קולטים. את אמרת פה משהו אדיר בעיניי, שבעצם אם אנחנו נבין שבסוף זה מתחיל בי, באיך שאני מביאה אותי, מדברת, מסתכלת בעיניים, עסוקה בו או במשהו אחר, לחוצה או רגועה, נעימה או נוקשה, הכל בעצם ישתנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאני אביא, זה מה יהיה. מעבר לזה שיש מה שנקרא את נוירוני המראה, שבסופו של דבר הכל מדבק, מה שהאנרגיה שלי אוטומטית, 20% מנה עוברת לצד השני, אז גם אם אני חושבת שאני לא משדרת את זה, אני ועוד איך משדרת את זה. ובעצם מה שאת אומרת פה, אנחנו יכולים לשנות את כל הזוגיות שלנו, את כל בעצם מה שקורה.
נכון, ובמיוחד כשאנחנו מזהות שיש פה סיטואציה שאנחנו רוצות לעשות את המקסימום שהיא תצלח, ופחות להעמיד אותו את הצד השני במבחן. לא, חשוב נורא לשים לב, אם אני נורא רוצה שזה יעבוד, אז יש לי אחריות בדבר. ואם אני מכשילה אותו, אז באיזשהו מקום אני גם מכשילה אותנו.
נכון. נכון. וואו, אני חייבת להגיד שבאמת זה מרתק, ותוך כדי שאת מדברת, אני אומרת לעצמי, אוקיי, איפה נרשמים, ורד?
רגע, אני אגיד לך רגע עוד משפט אחד, שאני שומעת מלא, כי אני עושה המון סשנים של זוגיות, ובאמת אחד הדברים שחוזרים על עצמם זה, אני מגיעה לדייט, הגעתי לדייט, ולא הצלחתי לפענח אותו. אוקיי? מה אני עושה אם אני לא צריכה לפענח? אז אני גם במקומות כאלה, אני לוקחת אותם אחורה, רגע, לפיד יותר, את יכולה לספר לי מה את עבדת? את יכולה לספר לי איך את נראית? עכשיו, המוח כאילו שוכח את זה, מנגנון הגנה שכזה, הייתי רגילה. אז בואי נדבר על מה זה הרגילה שאני. כי ככל שאנחנו מבינות, אני חוזרת למה שאמרתי על הכל, את כל האינפורמציה שאנחנו מביאות, אז שם מתחיל תהליך השינוי, גם עבור עצמנו וגם עבור הרפלקציה הזאת שדיברת עליה, השיקוף הזה או המראה.
נכון, ואת יודעת, אנשים באמת בטוחים שהם ממש ממש בסדר. אני באתי הכי רגועה, הכי פתוחה, אני הכי הבאתי את עצמי, הייתי הכי חשופה, ואת יודעת, הרבה אפילו, אני שומעת להם, אוקיי, זה חמרת. הם אומרות לי, אתה פגעת בי, באיך שאמרת, עצם זה שהשתמשת בגוף שני, הוא שומע עכשיו ביקורת, האשמה, חינוך, לא יעזור כלום. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים קטנים, שאני בטוחה שפשוט הכי באתי אותנטית, הכי חשופה, אני רק לא שמה לב, באיזה שפה השתמשתי, ועכשיו את מוסיפה לנו עוד את הדבר הענק הזה, שנקרא מה אני משדרת תוך כדי שאני מדברת.
שזה... תראי, בדייטים גם הרבה פעמים אני עשיתי מחקר גדול על הרגליים, אוקיי? וצילמתי מתחת לשולחנות, ברים, שולחנות רגילים, בהסכמה כמובן. זה נורא מעניין כי הרגליים מדברות מאוד מאוד, אפילו אני נזהרת, אבל אני אומרת, יכול להיות שזה אפילו ההתחלה של הדיאלוג. הכל מתחיל ברגליים, בבסיס שלנו, והרבה פעמים אפשר ממש לאמוד את לאן הדייט ילך, לפי הרבע שעה, מה שקורה ברגליים, בהתחלה.
רגע, אני צריכה הסבר. מה זאת אומרת מה קורה ברגליים?
התיישבנו.
איך זה נראה? כאילו מה, אם סיכלתי אותם?
נגיד, אם אני ממש, אם נגיד אני, הם גם מאוד מאוד צמודות, ועם הרבה מתח ורגל על רגל, וביניהם אני תוקעת את כפות הידיים שלי, מה שגורם לכתפיים שלי לעלות ולייצר מתח במרכז הגוף שלי. הרגליים עצמן, בגלל שהן אחריות על הבסיס שלנו, השורש, תחשבי, כמו בעץ, השורש, אז הכל מתחיל שם. כמעט כל תגובה שלי תקבל הדים ברגליים. כאילו, גם אם נגיד אני זועמת בהכל, אז יקרה משהו לרגליים, אוקיי? והפוך, גם אני מקובצת ברגליים, בפלא גוף תחתון, זה ישפיע על כל המערכת. והרבה פעמים, בדייטים, רואים את זה מיידית, כי זו סיטואציה כל כך חשופה. אז הבסיס שלנו מגיב בשניות הראשונות, וגם גם לטובה. הרגליים נפתחות, כיוון כפות הרגליים, תדמייני זוג שסיים דייט מוצלח. נעמד מחוץ לבית שלה, ורגע לפני הנשיקה, או רגע אחרי הנשיקה, לא משנה. משהו קורה בדרך כלל לכפות הרגליים, זה או שהן ייפתחו טיפה, כמו כזה, כאילו לכיוון העמידת בלט, אבל בעדינות, או שהן יסגרו טיפה, פנימה. וזה גם עוד מסר לא מילולי שאני מבינה מהגוף שלי, כאילו אני יכולה לקרוא אותו. עוד לפני שהצד
השני. מה זה אומר בעצם? אם הם נפתחו קצת כמו בלט, אז מה זה אומר?
אז זה אומר שבתשתית שלי, בבסיס כרגע, בעומק, אני מספיק מרגישה בנוח או בטוחה בשביל לפנות מקום.
אוקיי.
ואם אני סוגרת אותם ככה, טיפה פנימה, אז סימן שמשהו מבפנים עוד לא משחרר, משהו מתכנס פנימה, אני לתוכי.
אני עוד מתלבטת עליו.
או אני עוד מתלבטת עליו, או אני יש לי את המחסומים שלי.
אולי באמת אם אני בעניין שלו, אז אני מפחדת שהוא יגלה משהו עליי, שאולי הוא לא ירצה אותי, ואז אני נהיית נבחנת, אני קוראת לזה, לעבור מבוחנת לנבחנת. וכשאנחנו נבחנות, אז אנחנו לא נראות במיטבנו. בוא נגיד את זה, ככה. אוקיי. עכשיו, אני חייבת להגיד שזה הפרק מאלף, ובא לי לדבר איתך עוד שעה, עוד מלא 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 דברים. זה היה מרתק. אני מבינה כמה בעצם חשוב שנלמד ונבין את העניין הזה של כל משהו אינו מילולי, ולהבין כמה שליטה בעצם יכולה להיות לנו על הדברים, ואיך אנחנו יכולים בסוף להשיג את כל מה שאנחנו רוצים, גם בעזרת מה שאנחנו משדרות מתוכנו, בדיבור שלנו, באיך שאנחנו מדברות, וזה מדהים. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה.
ושתספרי לנו איפה נרשמים, זאת אומרת, איפה אפשר לפגוש אותך, ולקבל ממך עוד, כי זה ממש חובה לכולנו פה.
אז קודם כל יש את האתר שלי, שיש בו את כל הסדנאות וההרצאות וליוויים אישיים, ממש בקרוב אני משיקה גם חבילה של קורסים דיגיטליים, כי מסתבר שאנשים רוצים קורסים דיגיטליים, אבל בגדול אני מרצה פעם בחודש לפחות, הרצאה פתוחה לקהל הרחב, יש לי סדנאות שרצות כל הזמן, אז הכל מופיע באתר או באינסטגרם.
מדהים, ואנחנו נשים כמובן אצלנו גם את הקישור לאתר וגם את הקישור לאינסטגרם, והיה מדהים, תודה רבה.
תודה גם לך.
אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד, ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים, המרכז לזוגיות מעשית, אדר זוהר.com. מחכה לראותכם, ביי!